אנחנו ממשיכים בנתיב העבודה, פרק ב', אנחנו בעמוד פ' א'. ויש שואלין על התפילה. אם ראוי האדם שייתן השם יתברך אליו הדבר, שהוא מתפלל, למה לא ייתן אליו בלא תפילה? ואם אין ראוי אליו, אם כן, אף אם יתפלל ויבקש, וכי בשביל תבילתו ייתן אליו? שאלה ראשונה, שאלה קשה. אומר המהר"ל, יש שואלים שאלה קשה. מה השאלה? ממה נפשך? או שמגיע, או שלא מגיע. אם מגיע, מגיע בלי תפילה. אם לא מגיע, גם תפילה לא תעזור. הכל לפי הזכויות. כלומר, לכאורה השאלה הזאת באה מחשבון פשוט של זכויות. אם לאדם יש מספיק זכויות כדי לקבל מריבונו של עולם, אז יקבל. ואם לאדם אין מספיק זכויות כדי לקבל מריבונו של עולם, אז בגלל שאדם יגיד כמה מילים בפה ויתפלל אל השם, זה מה שיעזור שיקבל, לא מגיע לו. שאלה ראשונה שאלו. שאלה שנייה שאלו, ועוד יקשו, כי למה צריך להתפלל בדיבור? והרי השם יתברך יודע מחשבות בני אדם, ודי היה במחשבה. שאלה שנייה, למה האדם צריך להוציא את הדברים מפיו? ולכתחילה קריאת שם הברכות להשמיע לאוזנו ממה נפשך. ברור שהקדוש ברוך הוא יודע רבות מחשבות בלביש, והקדוש ברוך הוא יודע את כולן. אז למה צריך להוציא את הדברים מן הפה? שאלה שנייה. אומר המהר"ל, וכיוצא בזה מדברי שיבוש, עד שקצת נזרקה בהם רוח חיצונים לסיכלות דעתה. כלומר, עד כדי כך אנשים הסתבכו בשאלות האלה, שבסוף הסיקו בדעתם, כלומר מתוך חשבון אנושי, שבעצם כל הדברים האלה זה כלום, זה לא מועיל, אין בתפילה תועלת, לזה הוא מתכוון. ואז המהר"ל בא לברר את הדברים עכשיו לעומקם, לענות לשאלות אחת לאחת. אבל דבר זה, כי התפילה היא להשלים את האדם, מה שהוא חסר. ואז השם יתברך שומע תפילתו ובקשתו, כאשר אדם הוא חסר וצריך אל השלמה. ואדם הוא נחשב אדם מצד הדיבור, ובזולת זה אינו אדם. וכאשר אין אדם מתפלל ומבקש בדיבור, אין כאן מקבל. כי כל מקבל מבקש לקבל מה שהוא חסר. ולכך צריך שיהיה מבקש חסרונו בדיבור. ואז הוא מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר. קיצור, מסביר המהר"ל מה הסוד שבתפילה. הסוד שבתפילה הוא שעד רבה. מטרת התפילה זה לברר שאני צריך את השלמתו של ריבונו של עולם. אם הקדוש ברוך הוא לא ישלים את חסרוני, אני אשאר חסר. אם אדם לא מתפלל, הוא דומה לכלי מלא שרוצה שימלאו אותו. כן, הוא כלי מלא, הוא לא מבקש, הוא לא חסר, אז זה סימן שהוא לא צריך. לכן, זה כמובן טעות מאוד גדולה שאדם לא יתפלל. כי אדם לא יתפלל, הוא אדם שמשלה את עצמו, שהוא שלם מצד עצמו. כל עניין התפילה זה להעמיד את עצמו לפני הבורא, כמי שזקוק לבורא, לחייו, לקיומו, להשלמת עצמו. זה בעצם מעלה מאוד גדולה כשאדם מתפלל. זה מעלה של אדם שמבין היטב מה מקומו בעולם כנברא. זה אדם שבירר לעצמו שמדרגתו היא כמו כל נברא להיות חסר. ובוודאי שאדם צריך, האדם במיוחד מכל הנבראים הוא זה שצריך להתפלל יותר. למה? כי יש הרבה דברים שיכולים לתת לאדם הרגשה שהוא יכול לבדו להשלים את עצמו. יש לו שכל, יש לו חוכמה, יש לו כישרונות, הוא יכול הרבה דברים להשיג לכאורה בכוח עצמו. כמובן, כל מי שעיניו בראשו רואה, שעם כל מה שיש לאדם, הוא נשאר חסר. כן, נכון. כי עם כל זה שאדם יש לו שכל וחוכמה וכישרונות ומדע וכו', עדיין בעולם יש אנשים חולים, ויש אנשים רעבים, ויש אנשים שסובלים, ויש אנשים שחסרים כל, אפילו בגד לגופם. משמע, משמע שעם כל זה האדם נשאר חסר. אז מה זה אדם שמתפלל? זה אדם שמברר את חסרונו ומבקש השלמת עצמו על ידי מי שבאמת יכול להשלים את חסרונו. זה בעצם אדם בזה הוא, כשאדם מתפלל הוא שם את עצמו במקום הנכון ביחס לבורא. והדבר הזה צריך להיות על ידי דיבור. למה? כי אדם הוא חי מדבר. זאת אומרת, מה שבאמת מברר את מדרגת האדם כאדם זה כוח הדיבור שבו. זה שאדם יכול להשתמש בדיבור, זה בעצם הנקודה המרכזית במציאות האדם. לכן האדם מכונה חי מדבר. כל עוד האדם לא מבטא את החיסרון הזה שיש בו, שהוא צריך השלמה מצד בוראו, הוא לא מבטא את זה בדיבור, אז הוא בעצם לא ביטא את מדרגתו כאדם מהנקודה המרכזית שבו, מהנקודה האמיתית שבו. הנקודה המרכזית שבאדם זה כוח הדיבור. זה מאפשר לו למשל לבקש מחברו השלמתו. אתה מוכן לעזור לי? אתה לא יכול, כל עוד אתה לא מבטא את זה, גם אם השני אולי מרגיש שאתה צריך עזרה, זה לא אותו דבר שאתה תבטא את זה, תאמר את זה. כי יכול להיות שזה, אולי הוא צריך עזרה, אבל אולי הוא לא רוצה עזרה. יכול להיות שהוא צריך, אבל הוא לא רוצה. וכשאדם אומר לחברו, אתה מוכן לעזור לי, זה אומר שאני צריך את עזרתך, ואני רוצה את עזרתך. זה מקום, זה דבר מאוד חשוב באדם, הדבר הזה, שאדם יבטא את רצונו ביחס לבורא. זה אומר שהוא באמת מרגיש כמה הוא תלוי בו, כמה הוא קשור אליו, כמה הוא זקוק לו. בלי הדיבור הזה, האדם לא מברר את זה. הוא משחק מחבואים. כן.
העניין של הצורך, אם חסר או לא חסר, זה בכלל לא שאלה.
מה
זאת אומרת? כלומר, אולי יהיה ביטוי שלו כאדם.
אני מבין מה שאתה רוצה. זאת אומרת, או שאדם חסר.
אם הוא לא מדבר, אם הוא לא מדבר. זאת אומרת, בכלל השאלה שאני עכשיו הולך לבקש את החיסרון שלי או משהו כזה, או צריך משהו, זה לא הנקודה. הנקודה היא בכלל לבטא את הדרגה שלי כאדם. בעצם זה שאני מתעלם. יש כאן ביטוי שלי כאדם. אם אני לא מבקש ולא מדבר ולא מתפלל, אז אני לא בדרגה של אדם. זאת אומרת שהתכלית של התפילה היא אחרת, היא לא דווקא מצד החיסרון הממשי.
את אני מבין מה שאתה רוצה לטעון. אתה רוצה להגיד, תשמע, קודם כל, זה שאדם חסר, זה דבר אובייקטיבי, זה מציאות. מה צריך אדם, למה צריך שאדם יבטא את זה? יאמר את זה? זה קיים מצד עצמו. כי קשה לתת לאדם שלא רוצה לקבל. או שלא יודע שהוא צריך לקבל. אתה רוצה לתת מתנה למישהו, אתה מגיש לו את המתנה, והוא מחזיק את היד שלו סגורה. איך אתה תיתן לו? אתה בא לתת לו. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בחינת נותן כל הזמן. טוב ומטיב לכל. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן. נותן לכם לכל בשר. כי לעולם חסדו. הקדוש ברוך הוא בחינת נותן. אז איך קורה שבעולם חסר? עכשיו צריך לפתור את המשוואה הזאת. זה משוואה קשה. אם הקדוש ברוך הוא יש בו הכל, והוא יכול הכל, והוא בחינת נותן כי הוא טוב, והגדרה של טוב זה מי שמיטיב. אז איך קורה שבעולם בני אדם חסרים? כן, בבקשה. בבקשה. אז אתה להגיד משהו? בבקשה.
אם ככה, מה אתה עושה כשמישהו מתפלל למען חבר? אם התפילה היא לבטא את החיסרון שלי,
יופי.
אז אני מתפלל למישהו אחר.
מעולה, אתה שואל מצוין. מצוין, זה סימן שהתקדמנו. אז אתה אומר, עכשיו הבנתי, לגבי עצמי, אני מבין, אני צריך לבטא את חסרוני, כדי שאני אוכל להיות כלי מקבל, נכון? שיוכל, הקדוש ברוך הוא להשלים אותי, אז אני מבטא. אבל מה זה עוזר לי להתפלל עבור חברי? תשובה, כי אם חברי חסר, גם אני חסר. על זה לא חשבתי. לא ייתכן שאדם עכשיו אוכל סעודה די שינה ושמינה, ומישהו לידו מת מרעב. אמנם יש מקומות כאלה בעולם. זה בכלל לא מפריע לבן אדם לגמור את הארוחה שלו עד הסוף. אבל אצלנו יש דבר מאוד מיוחד. שמעתם על זימון? זימון, אתם בטח שמעתם? שכששלושה מינימום אוכלים ביחד, הם מזמנים יחד אחד את השני, לברך ביחד ברכת המזון. מה זה ההמצאה הזאת? ברכת הזימון. יש אומרים שברכת הזימון זה מן התורה. לא תקנה די רבנן. מה זה ההמצאה הזאת? שאני אכלתי, יופי, ואכלת וסברת וברכת. מעולה. רק רגע. אכלו עוד אחרים איתך? כן. אתה לא יכול לברך לבד. אתה אסור להתחלק. חייבים לברך ביחד. למה? כי אנחנו שותפים. אנחנו שותפים. אכלנו ביחד, אנחנו שותפים. באכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך, כי שם השם יקרא אבו גודל אלוקינו, זה קידוש השם יותר גדול, ששלושה אכלו וסברו, מאשר שניים או אחד. זה כבר ציבור. הקדוש ברוך הוא דואג לכולם. ואם זה עשרה, זה עוד יותר קידוש השם. ולכן אנחנו נברך לשם אלוקנו, נזכיר שם השם. למה? כי חיסרון של האחרים זה חיסרון שלי, מצד האמת. אם מישהו חס ושלום חולה, גם אנחנו קצת חולים. זה הרגשת המציאות הכללית, זה הרגשה שכל ישראל ערבים זה לזה, זה לא מספיק להגיד. צריך להרגיש את זה. אם כואב לו, כואב לי. זה ההגדרה של והבטחה כמוך. אז פתאום מבינים איך התפילה מועילה גם לשני. איך היא מועילה גם לשני? כי אם גם אתה מרגיש חסר כשהוא חסר, אז ברור שאתה יכול להתפלל. למה? כי אתה מתפלל בעצם גם לעצמך על ידי זה. זה, 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 זה בקשה כללית, זה בקשה של כולנו. זה הבנה מאוד עמוקה של תפקיד התפילה. לכן יש תפילה במניין ויש תפילה בציבור. שזה צריך להיות מדרגה כללית מאוד. כן, בבקשה.
שאלת למה
למעשה השם יוצר חוסר בעולם, מה המטרה של זה? לא, זה לא מה ששאלתי. יש אולי שאלה גם כזאת, אבל זה לא מה ששאלנו. אנחנו שאלנו, כיוון שהקדוש ברוך הוא בחינת נותן, טוב הוא מיטיב, איך ייתכן שבעולם יש חיסרון? הרי החיסרון הוא לא נובע ממקור הנתינה. לפעמים יש חיסרון שבא ממקור הנתינה. בא אליך אני, מבקש ממך צדקה, בודק בכיס, אין, מה אני יכול לעשות? אין לי. אז הוא נשאר בחסרונו מצד מה? אין לי מה לתת. זה מצער, אבל זה קורה. זה לא נתינה שהיא אינסופית. לאדם אין נתינה אינסופית. אבל הקדוש ברוך הוא כן יש לו נתינה אינסופית. הוא כל הזמן יכול להשלים. אין חיסרון אצלו. הוא כל יכול. אז איך קורה שבעולם, ככה שאלנו, איך קורה שבעולם יש חיסרון, למרות שאין חיסרון מצד הנותן? מה התשובה? מצד המקבל. יפה מאוד. זה לא מצד הנותן, זה מצד המקבל. זה יסוד עצום באמונה הדבר הזה. בלי זה, אנחנו לא מתחילים להבין מה עבודתנו ותפקידנו בעולם. זה לא מצד הנותן, זה מצד המקבל. או שהמקבל לא ראוי, או שהמקבל לא רוצה לקבל. שמעתם? יש דבר כזה, מקבל שלא רוצה לקבל. מה? יש יודע ויש לא יודע. וזה כל עניין התפילה. עניין התפילה זה למקד בדיוק את העניין הזה. אם אתה רוצה לקבל, אתה צריך לדעת שאתה חסר. אם אתה לא יודע שאתה חסר, זה כמו אדם, בא ללמוד. הוא בעצם לא בא. הוא בא ללמוד, כשהוא נכנס ויושב ובא ללמוד, הוא כל הזמן בתוך הראש שלו אומר, אני לא מבין מה זה, אני יודע את הכל כבר, בכלל, מה אני צריך אותו? מה הוא מדבר שם? כל הזמן מדבר. אני כבר יודע את הכל, בכלל. הוא לא יכול לחדש לי שום דבר. הוא יצא מהשיעור הזה, כלום, אפס. למה? מבחוץ הוא נראה כזה זה. אבל בעצם, הוא בכלל לא בא ללמוד. הוא מבחינתו בטוח שהוא כבר יודע את הכל. כדי ללמוד, אתה צריך לבוא בהשתוקקות ולהגיד, לא, יש לי בטח עוד משהו, משהו להבין, יש לי עוד משהו בטח שעוד לא ביררתי לעצמי, מה, אני כבר יודע את הכל. וכשאדם מגיע למדרגה עליונה, מדרגת חסידות, כמו שכתוב בפרקי אבות, הוא במדרגה שאיזה הוא חכם הלומד מכל אדם. זאת אומרת, מדרגת חסידות זה שביחס לכל אדם מראש, החלטת שיש לך משהו ללמוד. זה מדרגת חסידות, זה מדרגה מאוד עליונה. זה לא פשוט להגיע למצב כזה. שאתה פוגש כל אדם, לא משנה מי הוא, גדול ממך, קטן ממך, שווה לך, דומה לך, שונה ממך, חולק עליך. אתה החלטת מראש שאין אדם בעולם שלא תלמד משהו ממנו. זה מדרגת חסידות, זה מדרגה מאוד עליונה. זה מדרגה של אדם מאוד 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 תוקן, המצב הזה, שאתה הולך ללמוד מכל אדם. למה? כי אתה הבנת שאתה חסר, והקדוש ברוך הוא דרך כל הנבראים שלו בא להשלים אותך. אבל בשביל זה צריך כבר לקנות מדרגה תנבה מאוד גדולה, מאוד עליונה. בבקשה. הסתדר. אוקיי, בסדר גמור. כן. נכון.
והקדוש ברוך הוא
אמרת עושה
לדבר
אליי
עוד בדבר הזה.
נכון.
דרשו חזק במסכת ברכות, שגדולה ממעשים טובים, תפילה גדולה ממעשים טובים בבסיס על המדרש הזה. זאת אומרת, היום, למשל לא הייתה זכות להיכנס, אפילו להסתכל על ארץ ישראל, אז אומרת, בגלל שהוא התפלל, אבל הקדוש ברוך הוא עכשיו רק להסתכל עליהם. זאת אומרת, רואים פה איזושהי שינוי בזכות, אלא...
אז אתה מאוד מאוד מחזק את מה שאנחנו מדברים עכשיו. אתה מאוד מחזק. אתה אומר, בעצם, הדבר העיקרי של האדם מול הבורא, זה עוד מעבר לחשבון של זכויות וחובות, שזה ודאי קיים החשבון הזה, זה הרצון של האדם לקבל השלמה מן האלוקות. אם יש לאדם את הרצון הזה, יש לו את העיקר, יש לו את הכל. משה רבינו שמע מהקדוש ברוך הוא את הגזרה האלוקית שלא להיכנס לארץ. טוב, אז חשבון הזכויות והחובות סגור, אבל חשבון התפילות לא סגור. כי אני אומר, ריבונו של עולם, נבראתי כדי לעבוד אותך ולשרת אותך, וזה מחייב אותי השלמה. תן לי להיכנס לארץ כדי שאני אוכל להשלים את עצמי, כי בלי ארץ ישראל אני חסר. אני חסר. בשביל, כשאני פעם ראשונה שמשה רבינו היה בהר חורב, כדי, והוא שמע את דבר השם, כדי לשלוח אותו למצרים, בשליחות להוציא את ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא הודיע שהמטרה היא להוציא את ישראל ממצרים, ולהביא אותם לארץ זבת חלב ודבש. משה רבינו קלט את המסר. אין השלמה לאדם מישראל בלי ארץ ישראל. אז הוא מתחנן. הוא מבקש השלמה לפני כל חשבון אחר. נכון, אתה צודק. זה באמת חשבון, כן.
אם השם בן, הבעיה תפל לקבל. אז אם נחזור לדוגמה של אדם שמתפלל למישהו אחר, המישהו אחר שמתפללים עליו לא עשה את עצמו כלי יותר גדול עכשיו, אז אין בכל זאת מקבל רפואה, כלי יותר גדול עכשיו.
כי אני חוזר על מה שהסברתי קודם. על ידי שאני מצרף את עצמי אליו, כן? לכן יש חובה שכשמתפללים על החולים בתוך שאר חולי ישראל, ככה צריך להתפלל. מה קרה? למה זה מעכב? נכון? כי אני רוצה לכלול אותו בחיסרון הכללי שיש חולים בישראל. אני לא משאיר אותו במדרגה הפרטית. אתה צודק. יכול להיות שמצד המדרגה הפרטית, אגב, מה מועיל יותר? חולה שמתפלל על עצמו או חברו שמתפלל עליו? מה אתם אומרים?
חברו
שמתפלל על החולה. ככה מקובל לחשוב, והאמת היא שזה הפוך. תפילה שאדם מתפלל, חולה שאדם מתפלל על עצמו, זה התפילה הכי טובה. למה? בגלל מה שאנחנו עכשיו מסבירים. בוודאי, כי האדם מבטא את החיסרון שלו. ריבונו של עולם, רק אתה תוציא אותי מזה. אני לא יכול לעשות כלום. רק אתה תוציא אותי מזה. הרופאים משתלים כמה שהם יכולים, נותנים תרופות כמה שהם יכולים, אבל אני יודע שהחיים שלי תלויים בך. התפילה שהחולה מתפלל על עצמו זה התפילה הכי מועילה. רק מה? לא תמיד החולה יכול להתפלל על עצמו, לצערנו הרב. או בגלל שהוא לא מודע, או בגלל שהוא לא בהכרה, או בגלל שהוא לא מסוגל, מרוב יסורים. אז איך אנחנו עושים? אנחנו כוללים אותו בבקשה הכללית של הרפואה, שהקדוש ברוך הוא יכול להוריד לעולם לכלל החולים. זאת אומרת, אנחנו מרחיבים את הכלי. אם באמת הוא נשאר כאדם פרטי, אז הכלי זה כלי מאוד מצומצם. ואם באמת, כמו שדיברנו, אדם לא מבטא את החיסרון שבו, והוא לא מתפלל אל השם, נו, אז איך בכל זאת תבוא השלמה? על ידי שאנחנו מרחיבים את הכלי, אנחנו כוללים אותו, אנחנו ריבונו של עולם, רפאנו השם ונרפא, לשון רבים. כלומר, הבקשה היא כוללת, שהקדוש ברוך הוא יוריד לעולם מידה כוללת של רפואה. כי אם אדם אחד חולה, כל העולם חולה. זה לא מציאות שלמה. אם אדם אחד אין לו מה לאכול, כל העולם, זה נקרא, חסר אוכל. גם אלה שמתפוצצים מאוכל, מצד האמת הם חסרי אוכל. כי לא ייתכן שהאדם ישלם כשכל עולמו יהיה חסר. זה לא ייתכן. ולכן בראש השנה כל העולם נידון. כל אחד נידון, וכל העולם נידון. ואדם יגיד, טוב, מה אכפת לי עכשיו מהעולם? מה, אכפת לי מה שיהיה בעולם? מה זאת אומרת, מה אכפת, לא אכפת לך מה שיהיה בעולם? מה אתה חושב? אם כדור הארץ יתחמם במעלה אחת, אחת יותר, או שתי מעלות, כולם יסבלו. מה חשבת? לא אכפת לך, מה אתה חושב? שאתה, עם המסגן, אתה תפתור את כל הבעיות? אם העולם יחסר, אתה ודאי תיחסר. לכן תמיד אפשר לכלול את, כמו חולה, אותו בשאר החולים, ואז לבקש רפואה כוללת תרד לעולם, גם אם הוא לא מודע, וזה נותן כוח להתפלל גם על האחרים. זה מה שנותן את הכוח להתפלל גם על האחרים. דוד המלך היה במדרגה מאוד מיוחדת. מאוד מיוחדת. המפרשים מסבירים שדוד המלך, כשהוא אומר פרק בתהילים, אומר את זה בלשון יחיד, יש לו כוונה כפולה בכל פרק ופרק בתהילים, על עצמו ועל ישראל כולו. וזה הפך את ספר תהילים לספר תפילות לכל הדורות, לכל ישראל. כי הוא היה אדם כזה כללי, דוד מלך ישראל, חי וקיים בכל דור ודור. כי הוא היה אדם כל כך כללי שהוא הרגיש חיסרון שיש בעם בו בעצמו. ולכן כשהוא התפלל, אז יכול להיות שהוא זועק על עצמו, באותו רגע הוא זועק על כל אדם ואדם ישראל שסובל גם כן. אחרי, מה, איך, אז טוב, הוא כתב פרקי תהילים. יפה מאוד, מה שעבר עליו בחיים. מה זה קשור? איך זה עוזר לנו להתפלל פרקי תהילים אלה? כל פעם שיש צרה שלא תבוא, פתאום עם ישראל לוקח ספר תהילים ומתחיל להתפלל. בגלל שעם ישראל, דוד המלך, הוא היה כזה כללי שהוא הרגיש את מה שעם ישראל מרגיש בכלל. הוא כבר מתפלל על חורבן בית המקדש. כשעוד לא נבנה בית המקדש, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. איזה נערות בבל? דוד המלך, עוד לא נבנה בית המקדש בימיו, הוא כבר בוכה על חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. הוא מרגיש את החיסרון הזה. הוא כל כך כללי, שהוא בכלל מרגיש את החיסרון שיש, שפוקד את עם ישראל במשך הדורות הבאים. עד אחרית הימים. זה מדרגה מיוחדת, אבל זה מדרגה שהיא קיימת, שאפשר להרגיש את החיסרון שפוגד גם את האחרים והתפלל על השלמת חסרונם, כי אתה כל כך שותף להם, אתה כל כך מרגיש ערבות כלפיהם, ועם ישראל הרגיש ערבות כלפי כל עם ישראל כולו כמלך החי והקיים לעולם, שכל מה, פעם שהוא אמר פרק תהילים, זה היה על כל ישראל. ולכן אנחנו היום אומרים פרק תהילים, וזה עובד באופן סגולי להשלים את החיסרון. בסדר? אז בואו נמשיך הלאה. ואין זה מוכן להשלמה מן העילה, רק כאשר יוציא חסרונו. אדם לא יהיה מוכן להשלמה על ידי העילה, זה הסיבה הראשונה, הבורא, רק כאשר יוציא חסרונו. הוא צריך לגלות, לפרט, להוציא לפועל את החיסרון שבו, אשר הוא חסר מצד שהוא אדם, ואז הוא מוכן לקבל השלמה מן העילה. כלומר, אחרי שאתה אומר, שמע, אני צמא, ויש לי כוס, והכוס שלי הוא ריק, האם אפשר למלא אותו מים? אז אתה מקבל. כי אתה מבטא שאתה זקוק למים, שאתה צמא, אוי כל צמא לכול המים, ושיש לך כלי קבלה שמוכן לקלוט את הטוב האלוקי. זה מה שמועיל לאדם. ולפיכך צריך שיתפלל האדם אל השם יתברך, שהוא העילה בדיבור, שיבטא את זה, שיאמר את זה, יהיו לרצון עם רפי. כמובן, מתוך כוונה, והגיון ליבי לפניך. השם, צורי וגואלי. אתה, מי שיכול לסמוך עליו, צורי וגואלי, ומי שיגל אותי, וימלא את חסרוני. אתה צריך להגיד את זה בפה. צריך לבטא את זה, צריך לגלות את זה מצד שהמדרגה שלך היא חי מדבר כאדם. כי בזה האדם, מצד שהוא אדם, אז מוכן לקבל השלמה מן העילה. כלומר, כשאדם מבטא את היותו אדם, וכל אדם הוא בעצם נברא חסר, אז הוא יקבל השלמה מן ריבונו של עולם, כאשר הוא אדם חסר. וזה כאשר יוציא חסרונו בדיבור, שמצד הדיבור הוא אדם. כלומר, איך אתה מבטא את החיסרון שלך כאדם? בזה שאתה פונה אל השם כאדם. ובמה אתה פונה אל השם כאדם? בזה שאתה מדבר. אבל כאשר הוא מתפלל בליבו בלבד, לא נקרא שמוציא חסרונו מצד שהוא חי מדבר. הוא לא מבטא את החיסרון הזה מצד היותו אדם. רק אם הוא צדיק גמור, והוא שכלי, שכלי אלוקי, אז השם יתברך שומע אף שקורא אל השם יתברך בליבו בלבד. זו תוספת מעניינת מאוד של המהר"ל, שאומרת שיש מדרגה מיוחדת כזאת, של אדם שהמחשבות שלו הן במקום דיבור. יש מדרגה כזאת. אדם צדיק גמור, המחשבות שלו, מחשבה של אדם כזה, היא כאילו דיבור. למה? כי צדיק גמור, באמת מדרגתו כאדם, זה המדרגה הכי עליונה. כן? האדם הוא גם מחשבה וגם דיבור, כמו שרשי אומר, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה, שנתווסף בו דעה ודיבור. אז הדיבור של האדם מבטא את הדעה. אבל יש אדם שבאמת המדרגה העיקרית שלו זה כבר לא הדיבור, כן? זה מדרגה, מחשבה פנימית, הלב שלו מדבר. אז במצב כזה, של אדם צדיק גמור כזה, שהלב שלו הוא מדבר, אז הקדוש ברוך הוא שומע גם דיבור הלב. אבל בדרך כלל זה לא המדרגה הרגילה של האדם. אם אדם לא מוציא לפועל בדיבור את מחשבתו, המחשבה שלו היא לא מבוררת. היא לא מבוררת. צריך דיבור כדי לברר את מחשבתו. רואים את זה בהלכה, שלא מספיק שאדם ימסור טבעת לקלה. הוא צריך להגיד, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, כדי לברר את דעתו, ושהיא תשמע, והיא תדע שאכן הוא לא נותן לה את הטבעת כמתנה. כי אולי החתן נותן לה טבעת מתנה, למה לא? נחמד מאוד. קיבלה מתנה. אבל מי אומר שזה לשם קידושין? הוא חייב לברר את דעתו בדיבור. כי בדרך כלל זה המדרגה הרגילה של האדם. המדרגה הרגילה של האדם. הוא חייב להוציא אל הפועל את מחשבתו המבוררת והבהירה דווקא על ידי דיבור. רצת להגיד משהו? הסתדרנו. ברוך השם. כן. אתם מבינים מה שזה? אז לכן המהר"ל בעצם ענה בבת אחת לשתי השאלות שהוא שאל בתחילת הפסקה. זו פסקה מאוד מאוד חשובה, הפסקה הזאת. כי היא נותנת הבנה מאוד כוללת מה זה תפילה. שהאדם צריך לברר את חסרונו, ועל ידי שהוא עושה את עצמו כלי המוכן לקבל את השפעת השם, אז הוא יקבל, והוא צריך לברר את החיסרון הזה דווקא על ידי דיבור, כי זה עיקר מדרגתו ועיקר עניינו של האדם, להיות חיים מדבר. בלי שני הדברים האלה, אז באמת אין פה אפשרות של קבלה, הוא לא יקבל מהשם, זה ברור הדבר הזה. שככל שאדם יותר מברר עם השם יתברר, ואנחנו למדנו והוספנו שאדם יכול לעשות את זה לא רק עם עצמו, אלא אפילו עם חברו, והאמת עם הכלל כולו, כי אנחנו לא מתפללים רק על פרטים ויחידים, אנחנו מתפללים למשל בראש השנה ובימים, אנחנו מתפללים על הכלל כולו וגם על העולם כולו אנחנו מתפללים. כדי שתהיה השלמה כוללת לעולם. שבוע טוב.